שם, אנחנו לגבי התפילה, כל מי שלא יתפלל מנחה, יש פה חודש לא יתפללו, נכון? כי ביקשתי שיתפללו בבית אבל, בא מישהו מבית אבל להגיד שהם כבר יתפללו. אז כל מי שלא יתפלל, שיתפלל פה עם הציבור, בערך בשבע ורבע. בסדר? בסוף השיעור, אנחנו נסיים את השיעור, ואז תתפלל, מי שלא יתפלל, שיתפלל עם
הציבור.
לקראת מנחה אנחנו נזכיר. בערבית אנחנו חלק מאיתנו נדבר. טוב, הנושא שאנחנו רוצים לברר היום זה מה זה מקום. בתוך שנברר מה זה מקום, נגיע לבירור אולי של מה ההבדל בין רשות היחיד לרשות הרבים. ומתוך כך לא נספיק היום בעזרת השם, אבל נספיק, אני מקווה, בשבוע הבא לברר מה זה בית. ומתוך שנברר מה זה בית, אולי נצליח לברר קצת כמה מהדברים שיש בבית. יש לנו בבית כל מיני דברים שאנחנו צריכים לברר לעצמנו מה הם. מה זה שולחן, מה זה כיסא, מה זה מיטה, בסדר, מה עושים בבית. אז זה פחות או יותר התוכנית לזמן אלו, אני מקווה שנעמוד לפחות בחלקה, ואם לא, אז נמשיך. וכשאנחנו רואים מקום, במה אנחנו מתכוונים? מקום. המונח הזה מונח כאן על הבימה הזאת. האם המקום של התנ"ך זה העץ שהוא מונח עליו, או שמשהו אחר? אז באופן פשוט אנחנו באמת רואים את המקום, יש לנו מקום גיאוגרפי שעליו דברים נמצאים. יש מקום לכל דבר בעולם, הוא מונח עליו. בסדר? זאת אומרת שהוא לא ייפול. משקע באדמה, יצא בצד שני של כדור הארץ. צריך מקום, מונח, השעון מונח על היד שלי, זה מקום. אבל חז"ל אומרים שהמקום הוא יותר מאשר רק איזה בסיס להניח על הדברים. אומר המערד בגבורות, בפרק שתי, אין לך דבר שאין לו מקום, כן? המשנה באבות. כלומר, אין לך דבר שאין לו מדרגה בפני עצמו שבה נבדל מזולתו. מה הוא אמר? כל דבר בעולם יש לו מדרגה בפני עצמו, שבה הוא נבדל מזולתו. זה המקום שלו. זאת אומרת, אם ננסה להבין את זה בשפה קצת יותר פשוטה, אז לכל דבר בעולם יש את הסדרים והגבולות המאפשרים את הופעתו. זו המדרגה שלו. וכשאלוקים ברא את העולם, הוא אפשר לכל דבר להופיע בעולם דרך סדרים וגבולות מסוימים. אלמלא היו אותם סדרים וגבולות, הדבר לא היה מופיע. משהו ארטילאי, אין לו קיום, אין לו לבוש. זה נקרא הלבוש שלו. דרכו אני פוגש אותו, דרכו יש לו אפשרות להתקיים. הקיום, אם כן, הוא תוצאה של המקום. בסדר? אנחנו קוראים לזה לבוש. לא יודע מה אתה מתכוון, זה נקרא, אולי אתה מכיר עוד לבושים. אבל כן, כמו שקצת גם הלבוש שלנו מאפשר את ההופעה שלנו. כשנלמד בעזרת השם מה זה בגדים, אז אנחנו נראה שגם הבגדים של ריבונו של עולם תופל הם לא במקרה. הם כדי לעזור לאדם למצוא את היקע שהלך לאיבוד. תעני שלו. וכן, אז הלבוש למעשה הוא אותה הופעה שהיא אותם סדרים שמאפשרים לדבר להופיע, להיות, להתקיים. בסדר? הוא גם סוג של, אם תרצה, המקום של הנשמה הוא הגוף, אבל גם הגוף עצמו הוא נמצא במקום מסוים. זאת אומרת, כדי שהגוף שלך יופיע, אתה צריך סדרים וכוחות והגבלות מסוימות שמאפשרות לגוף להופיע. זה גם במקומות, דרגות, אבל עקרונית, כדי שדבר יתקיים, הוא צריך להיות במדרגה המיוחדת שלו. אומר המהר"ל בדרך חיים, כל דבר בעולם אשר ברא השם יתברך, יש לו מקום אשר הוא נברא עליו, שהוא מדרגתו. מאוד דומה למה שהרב אמר בגבורות, שהמהר"ל אמר בגבורות, כן? אין לך דבר שאין לו מקום. זה מחייב אותנו טיפה להבין מה זה המדרגה של דבר. מה פרוש המדרגה של דבר? יש פה מדרגות ועל כל מדרגה מניחים משהו. מה הכוונה שהמהר"ל אומר לנו? שלכל דבר בעולם יש את המדרגה שלו, והמדרגה הזו שם מקומו. אומר הרמח"ל שהעולם כולו בנוי באיזה מין מציאות של מדרגות. כך אומר בדרך השם שהנבראים כולם משתלשלים ובאים מדרגה אחר מדרגה מן הכוחות השורשיים, משורשי המציאות עד הגשמיים, עד המציאות הגשמיים. וכל דבר בעולם יש לו את המקום המיוחד לו, המדרגה שלו. בהמשך כאן הרמח"ל יסביר את הכוח של התפילה כדי לאפשר את הופעת הדברים במקומם, אז לא נרחיב בזה, אבל עקרונית, לכל נברא יש את המדרגה המיוחדת של הנברא הזה ביקום, וכשהוא נמצא במדרגה שלו, הווה אומר, במקום שלו, זה המצב שבו מתגלה בו רצון השם בצורה הכי טובה. אז אם למשל מישהו מאיתנו נמצא במקום שלו, אז הוא מגלה את הייעוד שלו, כמו שמיכל אומר, את האני שלו. עכשיו אני מתחיל להופיע. מה שמתגלה מהנשמה באיברים, יש אני. אז לכן אפשר להמשיך ולהתבונן מה המהר"ל מסביר. לכן, כאשר מתגלה המקום של הדבר, אומר המהר"ל, הוא חזק שם מאוד. זה היציבות שלו, שם הופעת החיים שלו. שם הקיום שלו, כי זה עצם קיומו. כן? זאת אומרת, המקום מאפשר את הדבר להתקיים במיטבו. תבין דבר זז קצת מהמקום שלו, אבל הוא זז מהמקום. זה לא שאני מזיז עליי. לא. אלא הכוונה שמשהו בסדרי ההופעה שלו נפגם, אז הוא לא במיטבו. אז הוא לא לגמרי מופיע. הוא גם לא לגמרי חזק. יש לו כל מיני תסכולים ובעיות ופחדים ודאגות ושגעונות, כי הוא לא במקום. לעומת זאת, כשהדבר נמצא במקומו, הוא מלא חיים, מלא רצון אלוקי שמופיע בו. לפי זה, מה זה מה שהגמרא אומרת שכל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו? הכוונה. כן, היא חסיד, היא ענב, היא תלמידה של אברהם. מה זה ענבה? בהסבר הכי פשוט, כשאדם נמצא במקומו. זה ענב. הוא נמצא במקומו, הוא לא במקום של אחרים, הוא לא מנסה לבנות לעצמו תדמית איך אחרים, הוא פשוט במקומו. זה ענב. לכן, מי שקובע מקום לתפילתו, הוא מתלמידיו של אברהם. היא צדיק, היא צדיק, כן? ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. מתוך כך, הגמרא שממשיכה ואומרת, שרשב"י אומר שכל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. ובאיזו מציאות של עוצמה, של יציבות מאוד גדולה, כן? אומר המהר"ל, כל דבר שיש לו מקום הוא חזק מאוד, שהוא כמו אילן שיש לו שורש נטוע במקום אחד, שאת כל הרוחות באות, אין מזיזים אותו ממקומו. יש לו נטיעה ודיבוק אצל השם יתברך לגמרי. זאת אומרת, אנחנו שואבים את כוחנו מהאור האלוקי, מהנוכחות האלוקית, בצורה הכי נפלאה. אף אחד לא יכול עלינו. בסדר? כשדבר נמצא במקומו לגמרי, אז הוא פשוט במדרגה הכי חזקה שהוא יכול להיות. כן? והרי הוא מבואר כי המקום הוא תוקף הדבר, מגן על הדבר שהוא מקום לו, כאשר ידוע מעניין המקום. כן? ויורד שם המקום, מקום מלשון מקיים, קיום.
למה
דווקא
ש... למקום
במקום דווקא בתפילתו, ולא בכלל? אז זה כמו שהרמח"ל עצרנו באמצע, צריך להבין מה זה תפילה, אבל אחד הכוחות של התפילה זה היכולת שלנו להחזיר את העולם למקום. אנחנו פשוט מסדרים את העולם כך שכל דבר יהיה במקומו, עד כמה שזה תלוי באדם, גם האדם קובע מקום לתפילתו. הוא נמצא במקום, זאת אומרת, זה אומר, ומלמד אותנו שגם במציאות של מקום, אפילו פיזי, יש לזה חשיבות. זאת אומרת, זה ביטוי מאוד תחתון של המקום, אבל גם למקום הגיאוגרפי יש חשיבות. עוד מעט נלמד שיש מקום גיאוגרפי שנקרא ארץ ישראל, שאומר הרב קוק שהוא התמצית של כל הקדושה שיש במקום, במושג של מקום, בעולם, בית המקדש. בית המקדש זה המקום, כן, ראינו פרשת שבוע לפני שבוע, אלא מקום אשר יבחר השם. זאת אומרת, המציאות של המקדש זה היסוד של המקום. כן, חז"ל אומרים שיש לנו בעולם, כן, אדם, זמן ומקום. עולם, שנה ונפש. עולם ומקום. התמצית של הופעת קדושת המקום זה בית המקדש. זה אומר, כשאנחנו מתפללים, אנחנו מנסים ליצור או לאפשר לדברים בעולם להיות במקומם, ויש לזה ביטוי גם במקום הפיזי. בא לך מקום לתפילה. אם אתה קובע מקום גיאוגרפי לתפילה שלך, אתה כאילו מאפשר לעוצמת המקום שאתה מגלה בתפילה לחול עד המציאות הגיאוגרפית שלך.
אני גם פיזית עם אדם, כמו עם אדם שיושב כמעט בטכנית או אחרת טכנית,
א', כן, ב', זה כרגע לא משנה. זאת אומרת, בוודאי שהמקום הגיאוגרפי משנה. אדם שנמצא בסביבה גיאוגרפית מסוימת, זה משפיע עליו. אז אם אדם נמצא קדימה או אחורה, בצד ימין או בצד שמאל, יש לזה משמעות. כל אדם צריך למצוא את המקום שלו, בסדר? אז כן, אדם צריך לפתח איזו רגישות למה המקום שלו, גם במרחב הגיאוגרפי. איפה לבנות את הבית שלו. גם. אבל זה כבר דרגה יותר מפותח. אנחנו כרגע מבררים רק מה זה מקום.
לא במקום גיאוגרפי. במקום מסוים, לא במקום גיאוגרפי.
זה הגבולות והסדרים שמאפשרים לדבר להתקיים. בסדר? אפילו אם תרצה, המחברת הזאת, יש לה מקום במציאות, אפילו איפה שאני, לא רק שהיא מונחת על היד שלי, היא תופסת איזה נפח במציאות. כדי שהיא תתפוס את הנפח הזה, היא צריכה איזה שהם סדרים, אפילו ברמה של החלקיקים, של האלקטרונים והפרוטונים והאטומים, היא צריכה איזה סדר מסוים כדי להיות קיימת, נכון? זה המקום שלה. אז יש, לסדר הזה יש גם איזה מקום יותר עמוק, המלאך שמאפשר את הסדרים האלה. בסדר? המלאך שמכה במסורת, זאת אומרת לה, תהיי, בסדר? אז המציאות הזו של הגבולות והסדרים המאפשרים את הופעת הדבר, זה המקום שלה. בסדר? אז לכל דבר בעולם יש איזה גבולות וסדרים אחרים שמאפשרים את קיומו. אני לא יודע עוד לענות על זה. זאת אומרת, איך אדם יודע את מקומו זה כבר שאלה נוספת. בינתיים אנחנו עוד לא שם. אנחנו עכשיו רק מבררים מושג מאוד שגרתי בחיים שלנו שנקרא מקום. אנחנו רוצים להבין מה זה מקום. אם נבין מה זה מקום, אולי גם נדע איך למצוא את המקום שלנו בעולם. בסדר? לא רק את המקום שלנו, גם את המקום של איפה להניח את הדברים שלנו. איפה לבנות את הבית שלנו, איפה לשים את המיטה שלנו, איפה לשים את השולחן שלנו. אנחנו נראה שחז"ל יש לנו הדרכות מאוד מסודרות. הרי הוא מבואר כי המקום הוא תוקף הדבר, כן? זאת אומרת, הדבר נמצא במציאות הכי חזקה שלו, שהוא במקום שלו. ודבר זה יתבהר עוד, אומר המהר"ל, ויותר עמוק מזה. כי במה שהמקום מיוחד אל דבר שהוא מקום לו, אי אפשר שיהיה מקום אחד מיוחד בשני דברים. אין ביקום הזה אלקטרון אחד שנמצא במקום של אלקטרון שני. כל אלקטרון אמור להיות במקום שלו. כל דבר בעולם יש לו את המקום שלו, את ההופעה שלו, ואת התקשורת הנכונה שלו עם הסביבה שלו, עם היקום כולו. כל דבר יש לו מקום מיוחד. וכאן חוזר המהר"ל ומביא את המשנה באבות בפרק ד', אין לך דבר שאין לו מקום. צריך שיהיה לכל דבר מקום מיוחד שהוא מקומו. ולכן גם אויביו נופלים לפניו. כי מצד זה שכשאדם נמצא במקום שלו, אז מופיעים בו החיים האלוקיים שאמורים להופיע בו. הוא ממלא את הייעוד שלו. ואז, מאחר ויש לו דבקות מיוחדת עם השם יתברך, מפולק המתנגד שלו לגמרי. אין אפשרות להתנגד אליו. פשוט, מתי יש מתנגדים? כשאני לא במקום, אז מישהו דוחף אותי, אומר, עוף מפה. עכשיו, אפשר לריב לי. אם אני במקום, אף אחד לא יכול להיות. לכן אויביו, שהם נופלים לפניו, ודבר זה עוד עמוק, אומר המהר"ל, מפני שעל ידי קביעות המקום הוא מתדבק למעלה. כן? הוא חסיד וענב. אלו שתי מידות עליונות על הכל. מתוך שתי המידות האלה מתדבק לגמרי עם השם יתברך. נתן המהר"ל גם לוקח אותנו להבין קצת מה זה חסידות וענבה ולא ניכנס לזה. אבל זה שתי המידות שמחיות ומאפשרות לאדם לגלות את מקומו, ומתוך כך אם אדם נמצא במקומו הוא מחובר לחסידות וענבה. לפי זה עכשיו אני אשאל אתכם מה שהגמרא ביומא אומרת, שבבית המקדש היה נאמר, מה היה נאמר? שהארון אינו מן המידה. יש שם קוראים, אין מקום לארון בקודש הקודשים. אין המקום, טכנית, עשו בדיקה של מטרים, תראו שאין לו מקום. אבל הוא נמצא שם, אבל הוא לא נמצא, הוא נמצא, זאת אומרת, אבל אין לו מקום. איך יכול להיות דבר בעולם שאין לו מקום? איך אתם מבינים את זה? אהרון זה הקדוש ברוך. אהרון, אהרון, אהרון עץ. משה רבנו בנה. אה? מה קדוש ברוך? שלום, עבודה זרה. מה המשמעות של אהרון אין מידה בעולם? אין לו מקום. הוא נמצא אמנם בקודש הקודשים. יש שם איזה מרחב גזרה כזאת שהוא נמצא בתוכה, אבל אין לו מקום. אתם מכירים את המושג אמצע? דיברנו על זה, מה זה אמצע? האמצע של הדבר. מה חזר לאורים שמתכוונים לאמצע? לנקודה שהיא קיימת ולא קיימת. יש לה מקום, אבל אין לה מקום. היא נקודה סופית המחוברת לאמצע. לכן ארץ ישראל באמצע הארצות, ויהודה מדרך באמצע ארץ ישראל. מה זה האמצע הזה? כמה שתמצא האמצע, תמיד יש לו אמצע. תמיד בעצם, האמצע הוא לוקח אותנו לאמצעות, אבל יש לו גזרה שהוא נמצא בזה. ארון ברית השם, הוא למעשה בדרגה שהיא קצת מעל המקום הגיאוגרפי שיש בעולם. רק הסדרים והגבולות של הארון הם כאלה שמעל כל הסדרים והגבולות שאנחנו מזהים בעולם, בעולם של, נקרא לזה, של הבריאה. זאת אומרת, זה לוקח אותנו לזה שיש דברים בעולם שהם כבר בדרגה כל כך גבוהה, שאנחנו לא יודעים את הסדרים והגבולות שלהם, אין להם הופעה ברמה של נבראים ונברא, אבל אנחנו לא יודעים את המקום שלהם.
יש
לבית המקדש,
אנחנו
עומדים
שם,
עומדים צופים, משתחווים רבות. גם המשנה הזאת שנמצאת באבות אומרת לנו איזה דבר דומה, בירושלים, כן? יש מקום, לא אמר אדם צר לי המקום שעלים בירושלים. יש תמיד מקום לכולם. ירושלים יש בה איזה מין מקום שהיא מתאימה לכל יהודי. זאת אומרת, הסדרים של עם ישראל הם כאלה שכל יהודי יש לו איזה מקום בירושלים. לכל יהודי יש איזה סדר הופעה ירושלמי. לכן הרב באגרות מביא, כשרצו לסגור את הכולל בירושלים ולתת את הכסף לחברון, אמר רבותיי, ירושלים מכילה את כולם. לכל אחד יש מקום בירושלים, אי אפשר לפגוע בירושלים. זה נכון שיש מקום מיוחד לתלמידי חכמים מסוימים בחברון או ביפו, אין, אבל יש מקום מיוחד שנקרא ירושלים, מתאים לכולם. אין אדם שאין לו מקום בירושלים. לכל היהודים יש מקום בירושלים. זה מוליך אותנו להבנה שהסדרים והגבולות של הדבר מאפשרים לדבר להיות, להתקיים. עכשיו, אם יש סדר, גבולות, ומה שאמור להופיע בפנים לא מופיע. אתם יודעים מה קורה? הגבולות קורסים. הדוגמה לזה זה למשל חומות יריחו. עם ישראל מגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל, הכנענים כבר אין להם מה לחפש פה, הם לא... התוכן שהם היו אמורים לגלות פה כבר נגמר, אז הגבולות שלהם קורסים. החומות קורסות. נבלעות באדמה, אין חומות. לצערנו, המדרש מביא שכשנבוכדנצר הולך את נבוזראדן לפה, אז קורה דבר עוד דומה מאוד. הוא צר על ירושלים, כן אומר המדרש, שלח נבוזראדן רב הטבחים להחריב את ירושלים, ועשה שם 3 שנים ומחצה. בכל יום מקיף את ירושלים, מסתכל על הגבול של ירושלים, ואומר, הגבול נשאר פה שלם. לא יכול לכבשה. אין, לא הגיע הזמן, כנראה, לכבוד, הוא היה איש גאון ברישות, אבל מבין דברים. ביקש לחזוך. אין חיכות. עם ישראל בירושלים, ירושלים, יש לה עוד מה למלא בעולם, יש לה תפקיד. נתן הקדוש ברוך הוא בליבו, התחיל ממדד בחומה. כמה הגובה של החומה? שם לב, שוקעת כל יום, צפחיים ומחצה. היום זה 25-22 פעם. אומר לעצמו, אם ככה, אם הגבולות של ירושלים מתחילים לקרוס, סימן שעם ישראל לא מגלה בירושלים את מה שאמור להתגלות בה. אין זכות קיום לירושלים אצלו. חיכה ששקעה כולה. דרך אגב, בפועל זה משנה אם הוא חיכה שהיא שקעה או שהוא שבר את החומות האלה? לא משנה בדיוק. אני רק בא להגיד, הבנו שהחומות שלנו קרסו. עכשיו, גם היום זה עלול להיות. זאת אומרת, אם עם ישראל לא מבין איזה תוכן הוא אמור לגלות בגבולות שלו, אז הוא מבטר על הגבולות שלו. אבל מי צריך את הגבולות האלה? מה זה חשוב? מצד שני, בנחמיה, כאשר שמע סנבלת כי אנחנו בונים את החומה, ואיחר לו, ואיחס הרבה, וילעג על היהודים. כן, יש שם חבורה של ערבים והמונים והשדודים. ערבים שלנו, של בית שני. היו פה ערבים. והערבים האלה לא היו מבסוטים מזה שאנחנו בונים את החומות. מה היהודים האומללים עושים? כן, היחיו את האבנים מערמות האפר? מה פתאום? הם לא יצליחו לבנות את הגבולות שלהם. אין עם ישראל יותר. עם ישראל אין לו תפקיד יותר. אין שום דבר שאמור לגלות בעולם יותר. הם גמרו את הקריירה. בסדר? זה מה שאומר סנבלת. ולכן כשהוא רואה שאנחנו מתחילים לבנות גבולות להופעה יהודית, הוא מתפוצץ. והיא כאשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והאמונים והשדודים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להסתתן, ואיחר להם מאוד, ואיחר להם, הם כועסים מאוד. מה פתאום? אתם, אין לכם הופעה. ואז הם באים להילחם נגדנו, לפני שאנחנו מצליחים לבנות את החומות עד הסוף. אבל בפרק ו', ותשלם החומה ב-25 לאלול, והיא כאשר שמעו כל אויבינו, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו, ויפלו מאוד בעיניהם, וידעו כי מעת אלוקינו נעשתה המלאכה הזאת. הוא אומר, אופה, עם ישראל חזר למדרגה שלו, חזר למקום שלו, הוא שוב מחובר לאלוקינו, לאלוקי ישראל. הכל הם הבינו מהחומות, חומות מפלות, חומות קמות. כשעם ישראל אכפת לו מהגבולות שלו, אכפת לו מהחומות, הגויים נבלים עוד מזה. לכן הגויים נורא רוצים לשכנע אותנו לוותר על הגבולות שלנו. תנו פה, תנו שם, תוותרו פה, תוותרו שם. זה בנפשם, כי אם הם לא מצליחים, וזה עם ישראל מצליח לתפוס את הגבולות שלו, חלק מהגויים מרגישים שהם איבדו את חלק מהקיום שלהם. עדיין, בעצמות ובאסלאם, זה פחד גדול. הם מאוד רוצים שאנחנו לא נהיה בגבולות שלנו.
המקום
הזה
השני,
מה
ששפיע על המקום
המקום הגיאוגרפי הוא הביטוי הכי תחתון של המקום, נקרא לו ברמה של הנפח אם תרצה, שהוא הביטוי התחתון של המקום ברמה של הסדרים הרוחניים שמקיימים. יש כאן דרגות של מקום. אין לנו מקום גשמי, זה אין דבר. הגמרא הזאת היא מונחת על הסטנדר. בסדר? אם לא תהיה מונחת על שום דבר, היא צריכה לעוף באוויר, אז תהיה מונחת על האוויר לפחות. אם אין לה על מה להיות מונחת, אז קשה לגלות אותה. ואם אין שום דבר שמאפשר את ההופעה של הנפח שלה במציאות, אין לה סדרים וגבולות גשמיים, אז היא לא תופיע. ואם אין לה את הסדר הרוחני שמאפשר את הסדר הגשמי, שמאפשר גם בסוף שתהיה מונחת לאיזה מקום, גם לא תופיע. זאת אומרת, הדרגות של המקום הולכות ויורדות, כמו שהרמח"ל לימד אותנו, מהשורשים עד הגשמיים. אנחנו בחלקיות של הופעת. אם עם ישראל באופן חלקי בארץ ישראל, גם ההופעה שלו היא חלקית. כי הוא המקום של כל היקום, של כל היש. הוא המאפשר את כל הקיום של כל היש. זה מקום ברור. הגוף הוא המקום של הנשמה. השורש של המקום, זאת אומרת, המקום הגופני, המקום הגופני הוא מאפשר את המקום הנשמתי. זאת אומרת, הסדר הפנימי העליון של הגוף שלנו זה הנשמה שלנו. אז השורש של המקום הגופני הוא המקום הנשמתי. כן, אבל לא שהנשמה היא המקום של הגוף.
מקום זה קומפלקס
של
גם
הסדרים
והגבולות, גם
התוכן? לא
התוכן. רק הסדרים והגבולות?
הסדרים והגבולות המאפשרים את הופעת התוכן. ואז יש תוכן על גבי תוכן. זאת אומרת, יש כביכול תוכן שמתלבש בתוך תוכן, שמתלבש בתוך תוכן. הכל סדר שמאפשר הופעה של תוכן הוא גבול שאין לתוכן שמעליו. ואז שוב מופיע איזה תוכן, ואז מה שהיה קודם איזה אור כביכול, הופך להיות לבוש של אור יותר אלו. אז הוא כאילו המקום שלו. אז דרגות על זה בדרך.
זה גם מקום על המקום?
אבל את דברים לחוד אופנים, כביכול אין
מקום. גם, מה אתה מתכוון לאופנים? דברים לא פיזיים.
למשל, רגשות, יש להם מקום? יש דרים לרגשות. הם משפיעים, הם אפילו היום לפעמים יש להם איזה הורמונים שמופעלים וכתוצאה מזה יש רגע שם, יש להם מקום.
זה חייב להיות מקום
בשביל מישהו שאני חושב. אה, זה משהו, זה משהו. אתה שאלתם, יש להם איזשהו סדר, בסוף זה גם יבוא לידי ביטוי באיזשהו סדר גשמי בעולם.
נגיד,
לא יודעת,
נשמע,
איך
יהיה לסדר?
הגוף
שלי.
מבשרי, זה לא. אתה בנוי כמו שאתה בגובה ובצורה הזאת כדי לגלות הנשמה המיוחדת שלך. אחרת לא היה לך הכלי הזה, היה לך הכלי אחר.
גם מלאכים?
מלאכים זה סוג אחר של הופעה של מקום.
יש להם משהו
גשמי? הביטוי הגשמי של המלאך זה הצמח שהוא מכה בו ואומר לו בדל. מה זה? סדר. בואו כרגע נסתפק, יש למה זה יותר בערכות, אבל נגיד כרגע שיש כאן איזשהו... עוד חמש דקות. טוב. יש מקום למטה.
חבר'ה, להשאיר פה כלום. זה הדברים שעמדו לפרש.
ישראל מתעקש על המקום של ארץ ישראל. זה לא זה גחמה פוליטית. זה המקום, וזה אומר, זו המדרגה המאפשרת את הקיום שלנו. זה ברמה הכי פשוטה. בהתפתחות ההיסטורית של העולם, שמתנערת מלכות ישראל מההפרה. מתחילה איתו התעוררות לחזור לעצמנו. ואחד הדברים שנובעים מזה, זה הרצון לגבולות. אנחנו רוצים גבולות לארץ, אבל בגלל שההתעוררות היא עוד ככה קצת חלקית, אז אנחנו לא מתעקשים על גבולות מעבר לתל אביב. הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, זכיתם, הייתם ככה בסדר בהתפתחות שלכם, תקבלו גם את כל סיני ואת כל ישע וסדר, את לבנון. טוב, אז כאן קיבלנו גבולות שבעצם אומרים, יש לכם אפשרות להופיע יותר עכשיו. טוב, ניתן זה יכול להמשיך לבד. מה השורש של המקום? השורש של המקום הוא ביום השני לבריאה. וביום השני לבריאה אנחנו מוצאים שיש דבר אחד שנברא. מה נברא ביום השני? החילוק, ההבדלה. כן, ההבדלה בין המים העליונים והמים התחתונים. כן? לכן אומר המהר"ל בנתח ישראל, לפעמים לפעמים אנחנו מנסים הרבה ללמוד את המקום על פי המהר"ל, בפרק ה', לפיכך לא נאמר ביום השני כי טוב. כי ביום השני היה רק ההבדלה והפירוד, כן? הבריאה של היום השני זה הסדרים. שורש הסדר, שורש הגבולות, שורש הצמצומים והחלוקות וההגבלות, בסדר? השורש של השינויים בעולם. עכשיו, למה לא נאמר כי טוב? כי המציאות הזו של הכלים המצמצמים, מגבילים, יוצרים בעצם איזשהו מצב, של כביכול מחנק מסוים. אנחנו חונקים את תופעת השפע האינסופי. מצד שני, בדיוק זה מה שיגרום לזה שביום השלישי יאמר פעמיים כי טוב. כי מה יקרה ביום השלישי? יהיה חיבור בין השפע לבין הכלים. ואז יש הופעה. אז יש פעמיים. זאת אומרת, הסדרים למעשה, או הגבולות, מתעוררים ביום השני. של בריאת העולם. לכן השניים, יש לנו אחד, מציאות של שפע אינסופי. זה האחד. השניים, גבול. יש אחד ושניים, וגם אם השניים אליהם הכי הכי רחבים ונפלאים ועצומים, יש ביניהם גבול. אז ברגע שיש שניים, נוצר גבול. השלוש, הוא כבר יוצר את האחדות. הוא האמצע, שמחבר את הגבול לאין גבול. זה האמצע. לכן השלוש, הוא החיבור בין האינסוף לסוף. לכן יש לנו אברהם שהוא שפע אינסופי, חסד, יצחק שהוא בחינה של גבול, ויעקב שהוא הישר עם אל, הוא המחבר. סליחה, לא שמעתי.
למה רואים את זה דווקא ביום השלישי, את החיבור של האינסוף?
למה?
רק רואים את זה ביום השלישי.
כי השלוש הוא תמיד המציאות שיש לנו את שתי הבחינות במזרח הם קוראים דעים בים. במזרח הם אומרים יש שפע עצום, גבול, וכל מה שהאדם צריך לעשות כל החיים וכל מה שהעולם עובד כל הזמן זה למצוא את האיזון בין השפע הגדול לגבול הגדול. עם ישראל יש לו כוח שלישי, שהוא למעשה נברא על מנת לאזן בין השפע שקיים לגבולות שקיימים. זה הכוח של עם ישראל, זה הכוח האמצעי.
ביום השלישי.
לא בגלל המסל, למה...
למה הכי טוב ביום השלישי?
מה נברא ביום השלישי?
קודם
נתגעת הארץ. יש לנו אדמה שצומחים ממנה דברים. אז היום השלישי הוא למעשה מציאות של צמיחה, של הופעה של כוחות חיים בתוך דברים מוגבלים. כן?
אבל
הוא שיקרה,
אני
לא יודע,
תוכן.
ביום השלישי התוכן מופיע בתוך הסדרים. כבר מתחילות מדרגות. אז מה זה הארבע לפי זה? זאת אומרת, ביום השלישי בפועל עוד אין שום דבר, גם ביום הרביעי עוד אין שום דבר, גם ביום החמישי עוד אין שום דבר. הכל נברא רק ביום השישי, אבל נבראו היסודות של הדברים. מה זה היסודות? היסוד של השפע הגדול, היסוד של הגבולות, היסוד של החיבור בין השפע לגבולות. ביום הרביעי נברא היסוד של העולם החומרי, הארבע. וההתפשטות של מציאות פיזיקלית, אם תרצו, אבל היא דו-מימדית, עוד אין הפך. לעולם הדו-מימדי. ביום חמישי יש כבר חיבור של העולם הזה הדו-מימדי, של היסודות, לאין סוף לא, ואחרי זה נמצא שוב באמצע של הארבע. ועד ביום השישי מה נברא? הנפח. העולם החומרי, ששת ימי החול. למה הנפח? אומר הרמח"ל, אמר על אומר זה יותר קל, יש לנו אורך, רוחב וגובה. כל נפח בעולם דרוש כדי שהוא יופיע שישה צדדים. הנפח מופיע. ואז הנפח לא יכול להתקיים אם אין בו קדושה שמחיה אותו, האמצע של החומר, השבה. הקדושה שבתוך הטבע. מתוך כך, אם אנחנו בודקים את מה שאומר המדרש, אנחנו בודקים שכשאנחנו הולכים לקבל תורה, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו? והגבלת את העם. שים לו גבולות, אחרת הם יתפוצצו. אז קודם כל גבולות. ואחרי שיש גבולות, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. מה הוא עשה? הוא לקח את ההר והפך אותו ועשה אותו גיגית, גיגית, הפוכה כזאת, וכפה עלינו. מה חז"ל רוצים להגיד? מה הגמרא אומרת? מה זה שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, ואז יכולנו לקבל תורה? לא קיבלו ישראל את התורה, שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, ואמר עבדי מברחמה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתם את התורה המותר, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. אני שם להם אקדח ברקה, או שאתם קבלים תורה שאני אורד. זה מה שכתוב פה, לא? לא. מה כתוב פה? כתוב פה שכפה עליהם הר כגיגי. מה הכוונה? למה הוא כפה עלינו גיגי? היה אפשר באמת לקח תותח, שם עלינו, או שאני עורר, או שאתם מקבלים. לא כתוב את זה, כתוב שהוא כפה עלינו גיגית. מה הוא כפה עלינו? כלי, סדרים, כלי, חומות. בסדר? הוא כפה עלינו איזשהו סדר. מה הכוונה? מה המשמעות של כפייה בגיגית הזאת? אומר המהר"ל, מה זה כפה עליהם הר כגיגית? מפני שכל מעשה וראשית תלויים בקבלת התורה. כשם שברא השם יתברך כל מעשה וראשית, ונתן לכל אחד טבעו אשר יהיה נוהג עליו. לכל אחד יש את הסדר המיוחד שלו שמאפשר לו לגלות את מה שהוא, הטבע שלו. גם לעם ישראל יש טבע, יש להם סדרים וגבולות. שמאפשרים להם לגלות את הרצון האלוקי. זה הגיגית. הגיגית זה הסדרים המאפשרים לעם ישראל לגלות את התורה. את נשמת ישראל. לכן הוא כפה עלינו גיגית. כדי שנוכל... עכשיו, מה זה כפה עלינו גיגית? זה לא שהוא איים עלינו איומים מפחידים. פשוט כשהקדוש ברוך הוא כופה מה שאומר המהר"ל בתפארת, הוא מצביע את זה בטבענו. זאת אומרת, התורה תופיע בתוך הטבע הישראלי. הטבע שלנו זה לשמור מצוות. הטבע שלנו זה לא לעבור התורה, זה הטבע הטבעי הפשוט של עם ישראל. בתוך זה מופיעה התורה, מופיע רצון השם. ואז פעם שאלת, אגב, למה הוא כפה עלינו את ההר? אנחנו נתן לקחת גיגית ולשימה עלינו, נכון? למה הר הוא קפה עלינו? זה מחייב, סליחה, נפרדת להבין מה זה הר. אבל בגדול, כשמדברים על הר, אומר המהר"ל, הכוונה לסולם. ההר, אומר המהר"ל, זה גוף גיאוגרפי, מקום גיאוגרפי, שרגליו באדמה וראשו בשמיים. אנחנו מסתכלים עליו, שאו מרום עיניכם, מורו מבראים. אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. זאת אומרת, ההר זה איזה מין גוף גיאוגרפי שלוקח אותנו משמיים לארץ, מארץ לשמיים. זה כל המשימה של עם ישראל בעולם, וכל הייעוד שלנו. לגלות לעולם, אם תרצו, או גם לעצמנו, שמהשמיים ועד הארץ יש סולם, יש חיבור, והכל קשור. האין סוף והסוף קשורים. האין סוף מתגלה בתוך הסוף. המהות הפנימית מתגלית בתוך המקום. טוב, אנחנו נעצור פה. אני צריך עכשיו 5 מתנדבים.